כן, פתחנו שנה חדשה, אבל אנחנו עדיין נאחזים עוד טיפה באווירת החג, לכבוד השנה החדשה.
לא התנצרנו כאן היום.
לא, טרם.
למרות המוזיקה.
אולי ב-2021, אבל אנחנו נדבר קצת באווירת החגים, כי עדיין מחזור החדשות היה חלש יחסית בשבוע החולף, בכל זאת כולם בחופש קריסמס והשנה החדשה. וגם אנחנו ננסה להתמקד היום קצת בשנה שחלפה וגם בשנה האזרחית שבאה לנו לטובה. שלום וברוכים הבאים לפרק השביעי של המדריך לטרמפיסט מבית גלובס. אני אורי פסובסקי.
אני טל שניידר.
שנת 2020 הגיעה ואנחנו מתרגשים כי זו השנה הפוליטית עם הבחירות בארצות הברית.
היום כדי לפתוח את השנה הזאת באופן טוב, באופן חיובי, אנחנו רוצים גם לסכם את השנה שחלפה, אבל עבור כל זה הזמנו היום אלינו את נדב אייל, עורך חדשות החוץ של ערוץ 13.
לפני שנתחיל רק נזמין אתכם לעשות לנו פולו או סאבסקרייב באפליקציית הפודקאסטים האהובה לכם. אז קדימה, מתחילים.
טוב, אז אורי, נפתח את הנושא החדשותי, למרות התקופה המתה, אתה יודע, בא לנו קצת לעסוק בנצרות ובבעיות של האבנגליסטים, או לא הבעיות, העניינים שמעסיקים אותם מבחינה פוליטי, ובוא נדבר רגע על מה שקרה עם ה... Christianity Today, זה מגזין נוצרי שמרני, והוא הפתיע את כולם כאשר הוא פתח במאמר דעה נגד הנשיא טראמפ, נגד המוסריות שלו, נגד, קרא בעצם להדיח אותו. הדבר הזה עשה סערה מאוד גדולה. אתם יודעים, הבייס של טראמפ, בערך 90 מיליון נוצרים מאמינים אוונגליסטים, וטראמפ הגיב, כמו שהוא יודע להגיב, בציוצים, קרא למגזין הזה שמאלני, רדיקלי, קיצוני, תומך דמוקרטים, וכל המאומה הזאת הובילה להתפטרותו של עורך המגזין, אדם בשם נזוורת. בואו נשמע איזה סינק קצר של הכומר רוברט ג'פרס, מסביר בעצם מהי את המהות של התמיכה בנשיא טראמפ, ולמה המגזין הזה בייש.
Well, it was idiotic coming from a dying magazine that really doesn't represent evangelicals at all. And look, Greg, the left understands how important the president's evangelical support was to his election in 2016 and how crucial it is to his re-election in 2020.
אז הסינק הזה הבאנו אותו משידורי פוקס ניוז. מה אתה אומר?
כן, האמת שטראמפ עצמו צייץ גם, כמו, יש לו את הציוץ הגנרי שלו, אז הוא אמר שאף נשיא לא עשה למען האבנגליסטים, ואפילו למען הדת עצמה יותר ממנו.
אף אחד אף פעם בעולם לא עשה יותר ממנו למען הנצרות.
כן, כן. זה היה בטוויטר, אבל הוא גם אמר משהו דומה בקול שלו כבר לפני שנה ומשהו, בהיריון שהוא נתן לרשת השידור הנוצרית, CBN, שאולי לא מוכרת כמו Fox News, אבל מוכרת למאזינים האבנגליסטים שלו, בוא נשמע.
Because nobody's done more for Christians or evangelicals or frankly religion than I have.
טוב, אז מה אתה אומר, הנוצרים היו איתו לאורך כל הדרך?
אני חושב שאולי הם מסכימים איתו, שהוא אחד הדברים הטובים שקרו להם, אבל כל התגובות מחץ הזאת שלו אולי גם מלמדת כמה אסור לסדוק את הבייס שלו, כי זה באמת הבסיס של הבייס, האבנגליסטים, זה ממש עמוד השדרה שלו, ואסור שזה ילך לאיבוד.
אז נעבור לראיון עם נדב אייל, עורך חדשות החוץ של ערוץ 13. תודה נדב שהצטרפת אלינו היום.
תודה שהזמנתם אותי.
תשמע, אנחנו רוצים לסכם את שנת 2019, קצת לדבר על 2020, אבל אתה יודע, לפני כן, עורך חדשות חוץ, זה בהחלט משרה משמעותית בערוץ חדשות, ותמיד תוהים, אני מניחה שגם המאזינים, אתה נמצא כאן, בישראל, בתל אביב, באזורים האלו, בין תל אביב לירושלים, אבל נדרש לסקר דברים שקורים מעבר לים, וזה תמיד מורכב, השאלה הזאת היא, וגם ספציפית לארצות הברית, איך עושים את זה מכאן כשזה רחוק?
דבר ראשון, אני נוסע. זאת אומרת, אני נוסע די הרבה, ובבחירות שעברו אני בילייתי שבועות רבים, בפערים רחבים בארצות הברית, בלפחות שלוש נסיעות ספציפיות, כדי לנסות להבין מה קורה בארצות הברית, אני חושב שאפילו יותר, ומדברים עם אנשים, זאת אומרת, אני לא יושב כל היום על סוכנויות, או רק קורא את הניו יורק טיימס או וושינגטון פוסט, למרות שהייתי שמח לעשות את זה כל היום. אני מדבר עם אנשים שנמצאים שם, והיום אנחנו באימיילים, ואנחנו מתכתבים דרך DM'ים בטוויטר, ואנחנו עושים הרבה מאוד עבודה שהיא פשוט עבודה עיתונאית, mm-hmm. חוץ מעבודת קשב.
זאת אומרת, לא, אי אפשר לעשות את זה מהמסכים.
אפשר, בהחלט אפשר לעשות כל מיני דברים מהמסכים, ואפשר להבין הרבה מאוד, אני חושב, הקשר מהמסכים, אבל בסופו של דבר, אם אתה רוצה להביא אינסייט שהוא קצת מעבר לסיבוב, או לפני הסיבוב, אז חשוב שאתה תדבר עם אופרייטורים פוליטיים. לפעמים אפילו, אני אתן לך דוגמה, מנהל מטה השטח של הילרי בפנסילבניה. אוקיי,
הגעת אליו?
כן, אנשים כאלה, ואת יודעת, יש המון גם יהודים, ישראלים לשעבר שמסתובבים, זה עושה לנו את העבודה קצת יותר קלה, ואם מתאמצים אז מגיעים לאנשים האלה. בבחירות שעברו גם הייתה פה תופעה מאוד יוצאת דופן, שזה המטה המקומי של דונלד טראמפ, כנראה איזשהו סוג של סידור שעד היום לא עמדנו בדיוק על קלקנו, ומה הייתה מהותו הפוליטית, כי הרי אין פה הרבה מצביעים אמריקנים, וההשפעה שלהם על הבחירות היא מינימלית, הם גם לא ממוקמים במדינות חשובות, אבל בכל זאת הוקם פה מטה, ומומן פה מטה, אז גם כן הקל עלינו את העבודה במידה מסוימת. אני לא עומד בקשר עם הנציגים של המפלגה הרפובליקנית והדמוקרטית בישראל, אני נהנה לשמוע אותם ברדיו מתעמתים ביניהם, אבל כן, יש הרבה עבודה לעשות, ויש הרבה טלפונים להרים, והכי חשוב זה תמיד לצאת לשטח, למרות שבמקרה האמריקני יציאה לשטח תמיד צריכה להסתמך על מידע אמפירי, ולא על איזושהי חוות דעת אנקדוטלית. להמון אנשים יש אנקדוטות על אמריקה, כולם חוזרים עם איזושהי הבחנה, כי הם פגשו מישהו באמריקה, אמריקה מדינה גדולה מאוד, והאנקדוטות האלה שוות משהו, רק אם יש מאחוריהן בעיניי איזשהו סוג של אינדיקציה אמפירית רחבה.
כן, יש מצביע טראמפ בדיינר במערב התיכון.
כן, אתה יודע, זה תמיד אנשים, אני זוכר עוד בתקופת אובמה, זו הייתה דוגמה ממש טובה, אני חושב שאני אולי אפילו מביא אותה בספר, שאנשים אמרו לי ב-2009, 2010, אפילו תחילת 2011, כל מיני ישראלים באמריקה, ישראלים שחזרו מאמריקה, אפילו קרובי משפחה שלי. תשמע, האיש הזה הוא לא הולך להיבחר פעם שנייה, הכלכלה על הפנים, המצב של הכלכלה גרוע מאוד, כולם מדברים רע מאוד על הנשיא הזה. ואני הסתכלתי על אקסלים, הסתכלתי על נתונים, הסתכלתי על הדוחות של הפד, וראיתי ש... יש צמיחה, זאת אומרת, אנחנו רואים את סימני הזריחה של הכלכלה האמריקנית אחרי החשיכה של המשבר, ושזה עובד, זה עובד יותר טוב נניח מבריטניה שניסתה שיטה אחרת באותם שנים, והלכתי עם המידע האמפירי, ואנשים ממש כתבו לי בפייסבוק, אתה לא מבין מה קורה פה, והוא הולך להיות מובס, והכלכלה מתרסקת.
אני שואלת את זה, כי כשנסעת לטראמפלנד לסדרה המפורסמת הזאת שעשית אותה, אז
שתיים,
או כמה נסיעות אני מניחה, אז בעצם כמו שאתה אומר, היו גם שיחות, אני לא רוצה לקרוא להם אנקדוטליות, אבל כן להגיע לאנשים במקום מאוד מסוים, ואז איך אתה בעצם משם עושה זום אאוט ובונה סדרה שהיא, אני חושבת, פרגנה מאוד והציגה את הנשיא טראמפ כמי שעשוי להיבחר.
א', זאת לא הייתה תוכנית, ואני גם לא נותן לעצמי קרדיט על צפיית או נבואת, אנחנו לא בביזנס הזה, ואני לא יודע מה יקרה מחר, וגם אני לא יודע מה יקרה ב-2020, אני יכול להגיד מי הפייבוריטים בעיניי, אבל כל מה שקרה בהקשר ההוא זה שאנחנו ניצבנו עם בעיה עיתונאית, הבעיה העיתונאית הייתה כזו, מצד אחד המועמד המעניין ביותר, הוא היה המועמד שאף סקר לא נתן לו צ'אנס להיבחר. אז מה אמרנו? אמרתי, אוקיי, בואו נצא מנקודת הנחה שהוא כן ייבחר. ונעשה reverse engineering, בואו ננסה להבין אם הוא נבחר, איך. ואז הלכתי למחשבונים האלה שאתם מכירים, באתר של נייט כהן, ובפרויקט של סטנפורד שהיה, באתר של נייט סילבר, ואמרתי, אוקיי, מה קורה באוכלוסיות האלה, והאוכלוסיות האלה, וזה, ואז אמרנו,
צריכים לקרות,
כן, צריך לקרות איזשהו סנריו מסוים, ואז בואו נלך לראות עם האנקדוטות של המקומות האלה, הם מממשים את הסנריו. וככה הגענו לפנסילבניה, שבסוף זה הסתבר כשיחוק, כמובן, והגענו לקורא פחם בפנסילבניה.
כן.
לפני שהיה ברור שזה יקרה איתם. והתדהמה שלי לא הייתה מזה שהם אמרו שהם אולי יצביעו לטראמפ, זה אני ידעתי כי יש לנו תחקיר, וידעתי לפני שיצאתי. התדהמה שלי הייתה, ואת זה אני גם כותב, מזה שהם היו כל כך מיואשים מהחלום האמריקני. מהדרך שבה המשפחה האמריקנית ממוצעת, באזורים שבחיים לא היו מדברים ככה על אמריקה, תגיד, אמריקה מביכה אותנו. זה לא משהו שהיית שומע מאמריקה, ובזה אני התחלתי להבין את גודל השבר. אז איך עושים את זה? התשובה לשאלה שלך זה שאנחנו מסתכלים על נתונים אמפיריים, ואז כשיצאנו בפעם השנייה לסדרה, אנחנו תכננו לעשות הילרי לנד. זאת אומרת, אמרנו, נסענו לטראמפלנד, בואו נלך לבדוק את הילרי לנד, ואז חזרתי הביתה ואמרתי, תראו, אולי יש איזה הילרי לנד שם, אבל אני לא מצאתי אותה. הלכתי למישיגן, הלכתי למקומות שבהם אני, לאן ארבור, לא מצאתי את הדי-הארדס האלה, את האנשים שלחמו בדם עבור הילרי קלינטון, אולי הם היו קיימים איפשהו בקליפורניה, אבל שם זה לא היה חשוב. ולכן היו שתי סדרות טראמפלנד.
ונסביר רק שזה לא חשוב, כי קליפורניה היא לא מדינה מתנדנדת, היא מדינה מאוד חשובה, אבל היא לא מצליחה להשפיע על תוצאות הבחירות. אבל...
כן.
אוקיי, אז אולי אפשר לקחת אותך לאיזשהו סטטוס שפרסמת לאחרונה. אז בהינתן מה שאתה אומר, הייתה לך את סדרת הטלוויזיה הזאת שעשתה, או שתיים שעשו רעש, בגלל שהצגת איזה סנריו משכנע למדי שטראמפ ינצח, והנה הוא מנצח, ואתה מוטט את עצמך כמה שנים אחר כך בהתקפה על זה שאתה היית זה שצפה שהילרי תזכה ו...
כן, טוב, אבל הסטטוס הזה הוא תוצאה של איזשהו אירוע אחר שפשוט הקפיץ אותי, כי רציתי, הייתי צריך להגיב לשני
אבל
אירועים.
אבל זה מאפיין.
אבל כן. זה מאפיין. מה שקרה שם, תראו, תמיד יש, אומרים את הסדרות, אבל זה לא היה רק הסדרות. אנחנו, לנו הייתה פינה שנקרא אמריקה בוחרת. אני לא יודע אם אתם זוכרים, ראיינו שם שתי נשים שחורות, כן?
אני בהחלט זוכרת, כי גם השתתפתי נדמה לי בפינה.
נכון, והשתתפת גם את. והאנשים האלה, הם הפכו להיות סנסציה מאוחר יותר בארצות הברית. זאת אומרת, אנחנו עלינו עליהם קצת לפני שהם הגיעו להצהרות של טראמפ, והן היו רק תומכות טראמפ. זאת אומרת, כל האופי של השידור היה כזה שאנשים האשימו אותי שאני מטריל אותם בכך שאני נותן לטראמפ סיכוי, כי אני עושה את זה בשביל הרייטינג. ואז אחרי זה, חודש או חודשיים אחרי שאמרתי שאני כותב ספר, הופיע סרטון שעד היום מופץ בכל מיני אתרי ימין, והסרטון הזה לקח קטעים שונים שבהם נניח קטע שבו ציטטתי את מיט רומני, שאומר אם טראמפ ייבחר אז לא תהיה מפלגה רפובליקנית אחרי שהוא ייבחר, או מצטט בכירים במפלגה הרפובליקנית שאומרים מה תהיה התוצאה לשמרנות האמריקנית.
ורק להזכיר למאזינים, טראמפ היה לו נגדו תנועת נגד מאוד חזקה בתור המפלגה שלו.
המפלגה הרפובליקנית ערב בחירתו עשתה תדרוך, האסטרטגים של טראמפ עשו תדרוך בסוף שבוע לפני הבחירות, והם הסבירו שהוא לא הולך להיבחר לפי המודל שלהם.
כן.
זאת אומרת, תדרוך לעיתונאים, אני מדבר, אוף רקורד, והם הסבירו שלפי המודל שלהם הוא לא נבחר. אז לא היה פה איזה. בכל מקרה, אז הם לקחו כל מיני חצי משפטים שלי, ערכו אותם ביחד עם מוזיקה מאוד מאוד מצחיקה, שכאילו היה שם גם דברים אמיתיים שאמרתי, כמו לדוגמה, אסקרים שאומרים, שזה מה שאנחנו אומרים לעשות.
אז מי עשה את הסרטון הזה?
אנחנו לא יודעים מי עשה אותו.
והוא מופץ ברשתות?
הוא הופץ, היום הוא קצת פחות מופץ, אבל הוא הופץ ברשתות, וזו דוגמה קלאסית. אגב, הופצו באותו זמן סרטונים גם נגד עיתונאים פרשנים אחרים, בתחומים אחרים. זה כאילו הייתה עבודה כזאת, אמצ'ור כזה, אבל זה לא היה ממש, וזה מאוד מאוד תפס, כי זה מאוד
מתחבר. וזה פגע בך?
מה?
זה פגע בך, כי עיתונאים חוטפים הרבה ביקור.
תראי, האם זה פגע בי רגשית? לא נורא. האם זה פגע בי בוודאי? זאת אומרת, עד שלשום הייתי, את יודעת, מרטוט איחולים על כך שצפינו את זה. אני, את יודעת, כתבתי ספר וזה. ואז פתאום זה היה בדיוק הפוך ב-180 מעלות. זאת אומרת, כשכתבתי את הסטטוס, אז אנשים מהצד השני של המחנה הפוליטי שלי, אנשים שבחיים לא הייתי מאמר עליהם, אנשים כמו הלל גרשוני בטוויטר, וזה, כתבו, זה היה עוול מטורף, זאת אומרת, זה לא הייתה פה איזה שאלה. עכשיו, כמובן שזה מאוד קל, וזה בדיוק העידן שלנו, כי אני לא הסיפור פה, להציג, את יודעת, הפרשנים רוב הזמן, והסקרים רוב הזמן, הם צודקים. אבל אם תשאלי את האדם הממוצע ממה שהוא מקבל, הסיגנל שהוא מקבל זה שרוב הזמן המומחים והפרשנים והסקרים והמידע האמפירי וכל דבר שנעוץ בעולם העובדות והמומחיות בעולם הוא לא שווה כלום. לא שווה כלום, שום דבר לא שווה כלום. כל מה ששווה זה ההתרשמות והמין האיפך, לא, זה יהיה בדיוק ההפך. אבל כן. כשזה קורה בדיוק כמו שצפו, אז אף אחד לא אומר, זה היה בדיוק כמו שהסקרים כן. צפו. זה היה אחד לאחד כמו שהסקרים צפו. ואגב, במקרה של טראמפ, מי שקרא את הסקרים ואת המודלים, מה כתב נייט סילבר לפני הבחירות? הוא נתן לטראמפ, אם אני זוכר נכון, תתקנו אותי אם אני טועה, 22-23% סיכוי לנצח. זה סיכוי מאוד גבוה לנצח. זה לא סיכוי שאתה אומר עליו. זה לא 0 פסיק משהו. 22-23%, מה זה בעצם אומר לך ולי? זה אומר שהוא יכול לנצח, הוא יכול לא לנצח. זאת אומרת, יש סיכוי די גבוה שהוא הולך לקחת את זה. אז בסוף, מה שאתה רואה כאן, זאת פשוט הדגמה של ניוז ושל פייק ניוז, ואיך אפשר לייצר מציאות שהיא לגמרי הפוכה, וזה עוד לפני שנכנסנו לעולם החדש של הדיפ פייקס. בדיפ פייקס בכלל לא יהיה צריך לערוך אותי מחדש, פשוט קחו את הפרצוף שלי, הכניסו אותו לתוכנה, ואני פשוט אגיד כל מה שמישהו יכתיב לתוכנה, וזה כבר קורה הרי, זה לא עוד מעט יקרה, זה כבר מתחיל לקרות ברשתות.
בוא נתקף שנייה קצת על עולם הטלוויזיה שאתה בא ממנו. אני לא יודע, לי כמתבונן מבחוץ, נראה לי לפעמים כאילו טראמפ מנהל את הנשיאות שלו כמו מין תוכנית טלוויזיה. זה היה ניכר במיוחד בתחילת הנשיאות, אבל לדעתי עדיין שיש שבוע, לכל שבוע יש איזה פרוגרמינג, יש שבוע צפון קוריאה, שבוע תשתית, שבוע מאגרים, שבוע חומה, שבוע קיצוצי מיסים, ונראה לי שהטלוויזיה...
פרק הדחה.
זה, פרק הדחה, מדיחים כל פעם דמות אחת בממשל. ונראה שהתקשורת, כאילו, שהטלוויזיה ספציפית גם משחקת את המשחק הזה. כלומר, הוא משתלט ככה על סדר היום. אני לא יודע איך זה נראה לך, וכמה גדול האתגר של להתמודד עם התופעה הזאת.
א', זה ברור שהוא משתלט על סדר היום, ושתיים, אני לא הטלוויזיה שלו.
ברור, ברור.
זאת אומרת, כשאתה אומר טלוויזיה, אז אנחנו מדברים על CNN, על פוקס. אבל אתה
יכול לראות את הדילמה הזאת, אני מניח, בתור מתבונן.
כן, טראמפ הוא משהו שהוא יוצר חוויה מהממת ומחרישת אוזניים. בתוך המציאות של סדר היום, ויש דברים שהם ממש מובנים אליהם. זאת אומרת, זה ברור לחלוטין שיש משהו שמאוד מביך אותו, מתפרסמת איזה פרשה חדשה, אז הוא עושה איזשהו סוג של חיתוך לנושא אחר, ועושה איזשהו ספין שידברו על משהו אחר. גם אם המשהו הזה הוא לא דווקא חיובי עבורו, אבל הוא יותר חיובי מהעניין הזה. ובמובן הזה, טראמפ הוא באמת אינטואיטיבית מבין מדיה הכי טוב ממה שאנחנו רואים היום בכל הזירה האמריקנית, אולי הכי טוב מבין נשיאים אמריקנים בכלל, הוא מבין בדיוק איך זה יעבוד, ושימו לב גם לכלי שלו, הכלי שלו זה טוויטר. וזה לא מקרה, טוויטר הוא לא כלי פופולרי, צריך לומר, הוא לא כלי מרוויח כסף, עד כמה שאני זוכר, והוא כלי של עיתונאים, הוא כלי של ברנג'ה, וזה כמעט מזמין את השאלה, אז למה דווקא טוויטר? והוא אומר על טוויטר, טוויטר זה יותר טוב מכל עיתון. עכשיו, למה זה דרך טוויטר? זה דרך טוויטר, ולפעמים אתה גם רואה אותו עולה לשידור. אתם יודעים, מועמדים לנשיאות, אף פעם לא היו עולים לשידור. מה זה לעלות לשידור בטלפון? זאת אומרת, אתה עושה ראיון, מאפרים אותך, אתה צריך לראות פרזידנשל. לא, הוא עולה לשידור בפוקס, הוא היה עולה לשידור גם ב-CNN. הוא נשאר על הקו, הם לא יודעים מה לעשות. כאילו, התוכנית נגמרת, וטראמפ עדיין היה על הקו, וגם בתור נשיא הוא לפעמים היה עושה את זה.
ברור, הוא עשה את זה לפני חודש בפוקס ניוז, זה היה מדהים.
עכשיו, הדבר הזה שהוא מתקשר, או שאפשר לסדר מין דבר כזה איתו, זה מאוד טוויטר-לייק. זה מאוד העניין הזה של פרופסורים שיושבים מול המסך ומעלים יוטיוב ועוברים להיות כוכבים של גברים ממורמרים, בלי להיכנס בדיוק לפיטרסון. אז הדברים האלה הם מאוד שונים מהרעיונות של ה-90s, אני מזכיר לכם. זה הכל צריך להיות סאונד בייטס, נכון?
כן, נכון.
זה הכל צריך... לא, 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 לא. אנחנו עובדים בהצפה. תומס פרידמן... כשראיינתי אותו לטראמפלנד, אז הוא אמר, תראו, טראמפ הוא לא היה פוליטיקאי, בסופו של דבר, הוא כל הזמן דיבר על להיכנס לפוליטיקה, אבל אז, כשהוא נכנס לפוליטיקה, זה משהו שאני שומע המון מאנשים מחוץ לפוליטיקה, הם כאילו לוקחים את כל הקלישאות על פוליטיקה, נניח פוליטיקאים שקרנים, אז כולם שקרנים. נכון?
כן.
אבל הם לא כולם שקרנים, את מכירה את זה יותר טוב ממני ואני, יש להם נטייה לרוב הפוליטיקאים לא לשקר.
אצלי יש סקאלה, אני חושבת שכולם שקרנים במידה כזאת או אחרת.
אוקיי, אז זה נכון לגבי בני אדם באופן כללי.
נכון.
אז בקיצור, אז טראמפ הוא אמר, הוא כאילו הבין שפוליטיקה זה לשקר, אז הוא ייקח את זה לרמה התעשייתית. זאת אומרת, וזה באמת מה שקרה.
פס ייצור.
והוא פשוט הציף אותנו, והוא ממשיך להציף אותנו כל הזמן. והצפה הזאת היא הצפה שבעצם גורמת לנו לאבד משמעות. אין משמעות. דברים שהיו מלווים אותנו, סיפור אחד שהיינו נצמדים אליו, התקשורת האמריקנית, שוב פעם אתם מכירים את זה, הייתה מטפלת כמו מפה, עד שהייתה יוצאת לנו לנשמה, והיו חקירות, והיו זה, היום זה ניו סייקל של שתי יממות. משהו כזה. אלא אם כן מדובר באמת בחקירת ההדחה.
תגיד, נדב, את הספר שכתבת, סיימת, הוא התפרסם לפני שנה...
התפרסם ב-2018.
ובכלל יש לך כבר פרספקטיבה כזאת על שנות טראמפ. אנחנו זוכרים שכתבת שם שזה בחירת טראמפ הייתה מעין אירוע שהכוכבים הסתדרו, הילרי הייתה לא פופולרית, הוא חזק בעולמות שבהם הוא חזק, הייתה אכזבה מאובמה, בקלש כזה, כמו שסיפרת קודם, הרוסים, כל מיני דברים הסתדרו והצליח לו. ולמעשה כתבת, אם אני, אולי תתקן אותי אם אני טועה, שזה אירוע חד פעמי, אתה עדיין...
לא,
אתה זה, עדיין...
לא, ההפך, הרעיון של הספר...
חד פעמי מבחינת האישיות של טראמפ.
הרעיון של הספר זה שהבחירה של טראמפ לא הייתה איזו הבלחה, לא הייתה תאונה, אלא הייתה תוצאה של... תהליך שאני קורא לו, אני עושה לו לייבלינג מאוד רחב, מאוד לא אקדמי, שאני קורא לו המרד. ובעולם, איאן ברמר קורא לו Us versus Them, ויש המון קורא לו The Deconsolidation of Democracy, זה ההתפרקות של דמוקרטיות, ויש לו הרבה מאוד ניתוחים. אבל אני קורא לו, הביטוי שלי, המרד הוא הרבה יותר רחב, כי אני אומר, בעצם אתם מתייחסים רק למשברים במקומות מערביים, ואתם בעצם מתייחסים רק לפופוליזם / לאומנות. אני חושב שיש נניח עלייה של גזענות, mm-hmm. של פונדמנטליזם, איומים על משטרים אוטוריטריים שאנחנו רואים בגל ההפגנות האחרות. אני חושב שיש לנו איומים על כל מבנה הכוח, ואני חושב שאנחנו נכנסים לעידן חדש, והבחירה של טראמפ, כמו הברקזיט, מסמלים את העידן הזה. זאת אומרת, הקונספט של הספר הוא שזה לא הבלחה, וזה לא איזשהו סוג של גל, הביטוי גל פופוליסטי שמאוד אהוב על הניו יורק טיימס. זה לא גל, זה עידן. התחלנו עידן חדש.
אז אתה לא רואה בזה אירוע חד פעמי, אלא חלק מתהליך.
לא, זה האימור של הספר, דרך אגב. הוא אמור עכשיו לצאת בשפות אחרות, ואני מקווה שהאימור ילך. אני אגיד לך איפה הוא לא ילך.
באיזה שפות?
הרבה.
אנגלית?
אני לא אומר, בגלל שעד שהוא לא יוצא, הבנתי. יש הסכמים, אבל עד שהוא לא יוצא, מבחינתי הוא לא יצא. אני כן אגיד לך, אני חושב שאני יכול להגיד שאם יוצא השם וכו וכו, אבל הוא מודפס, אז אני מניח שכן, בסוף החודש הבא הוא יוצא בגרמנית. אז, אבל הרעיון של, 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 של המרד הוא בדיוק זה, שיש לנו פה איזה משהו אמיתי רחב שקורה, ואם נניח מחר בבוקר יבחר ג'ו ביידן, ונחזור למיינסטרים הזה, אז תהיתי. זאת הדרך לבדוק תיאוריה, נכון? אם אפשר להפריך אותה, אז אם ג'ו ביידן נבחר בארצות הברית, אם זה בסוף ג'ו ביידן, אז חזרנו אל הנורמל, אל המיינסטרים של הפוליטיקה, לא אם ברני סנדרס נבחר.
ואז נוכל לאסוף לך קובץ של סינקים ארוכים על זה שאמרת.
ואז יש לך ספר שלם.
נוכל לעשות לך עיוות וידאו.
יש לך ספר שלם שבו אני אומר, יש לנו פה...
אבל אני אפיץ וידאו כזה שבו אומר, אתה חזית את עליית טראמפ הפעם השנייה, והנה...
לא, אני עוד לא חזיתי, עוד לא שאלתי אותי, אני חושב שהוא הפייבוריט.
אני מתלוצצת.
אבל אני עדיין חושב, דרך אגב, אני חושב שהוא... שהוא פייבוריט, כן?
זהו, אבל אם להמשיך את השאלה, אז אוקיי, יש את המרד, אבל כדי שהמרד הזה יתורגם לבחירה של טראמפ על פני קלינטון, בכל זאת, כי הרי היא ניצחה באיזה 80, הוא הביס אותה באמצעות 80 אלף קולות בכמה מדינות, אז כן היה צריך לקרוא את המכתב הזה של קומי, ו...
אז מה שאני כותב על זה...
היה מין קונסטלציה של כל מיני אירועים קטנים
שהתחברו... זה לא משנה שטראמפ ניצח.
זהו, זהו.
הניצחון של טראמפ עצמו, בגלל שהפער הוא כמו שתי שכונות בראשון לציון, אנחנו פשוט בראשון לציון, וזה הפער,
פה,
שתי
כן.
שכונות בראשון לציון.
כאן גלובס יושבים חברים.
היא כן. ניצחה אותו בכ-3 מיליון קולות, והוא ניצח בגלל שתי שכונות בראשון לציון, 80 אלף קולות, בשלוש מדינות, פנסילבניה, מישיגן וויסקונסין.
כבוד לראשון.
נכון. עכשיו, כדי שזה יקרה, השאלה היא בכלל לא איך הוא ניצח, השאלה זה איך הוא יתקרב. העידן של המרד, המשמעות שלו זה שבן אדם כזה בכלל יתקרב. Mm-hmm. הרי מה זה בן אדם כזה? הקריירה שלו הייתה צריכה להיגמר פחות או יותר בנאום שלו. אני מזכיר לכם שהוא אמר בנאום שבו הוא פתח את הקמפיין שלו, The American Dream is Dead.
כן.
ככה הוא התחיל את המועמדות שלו, ובאותו
יורד
נאום...
יורד במדרגות שם...
אתם זוכרים מה הוא אמר בנאום? איך הוא פתח את הקמפיין? אני מזכיר לכם משהו על מוסלמים.
תזכיר לנו.
אז מה זאת אומרת? הוא דיבר על איסור כניסה של מוסלמים?
נכון.
אחר כך היה לנו את ג'ון מקיין, שהוא אמר שהוא לא גיבור מלחמה, כי הוא נפל בשבי.
לוזר.
אוקיי. ואז היה לנו את הפתעת אוקטובר, עם הסיפור של אותה קלטת מלוכלכת.
כן, grab them by.
אוקיי, עכשיו כל אחד מהאירועים האלה, ועוד 20 בערך באמצע, היה צריך לסיים לו את הקריירה בבושה. אוקיי? במבוכה. והוא ניצח. והשאלה היא מה היה כל כך דפוק, וכל כך קרוע בחלום האמריקני, שייתן לאיש הזה להתקרב. זאת אומרת, הוא באותה מידה יכול להפסיד. ואם הוא היה מפסיד, הרי לא היינו מנהלים את השיחה הזאת, mm-hmm. והילרי קלינטון הייתה זה, ואז היה לי הרבה סברים לתת על הסדרה שלי. לא שזה משנה, כי כמו שאת רואה, אתה נותן סברים בכל מקרה. אבל הוא ניצח.
לא, אבל ההפסד בעולמות המגדריים, מי שמתעסק בפוליטיקה של נשים, ההפסד של הילרי קלינטון הוא אירוע מכונן לצורך העניין, כי הוא פעם הראשונה שאישה הגיע למקום הזה, וזה לצערנו הרב התפתחות היסטורית טבעית שבה אנשים תמיד נמצאות בצד המפסיד, כי ככה תחושה לפחות של הרבה נשים. אז בהיבט הזה יש כן סיפור.
אז בעצם, אז מה שאתה אומר, לצורך אנחנו עדיין באותו העידן, כלומר עדיין בעידן שבו אדם כמו יכול גם להמשיך לכהונה שנייה. כלומר, זה לא ששלוש השנים האלה הביאו לאיזה שינוי מהותי.
ההפך, אני חושב ש... אני חושב
תן לנו את הערכה שלך.
אתם שואלים האם הוא פייבוריט? נכון להיום במצב הכלכלה האמריקני כרגע, בעיניי הוא פייבורית לנצח. אני מסתכל על נתונים, אני מסתכל על הממוצע של סקרים של Real Clear Politics, אני מסתכל על נתוני עומק, אני מסתכל על נתוני הצבעה בקהילה השחורה, אני מסתכל על הרבה דברים מצרפים אבנגליסטיים, לא ירד לאף אחד מההתלהבות ממנו, בקבוצות יסוד שלו, כן? וההתלהבות נגדו צמחה בצורה משמעותית, כמו שראינו בגל של בחירות האמצע, אבל לא באוכלוסיות, לא מספיק באוכלוסיות שיכולות להעיף אותו. אז כרגע במצב הכלכלי הנוכחי הוא פייבורית. אני מזכיר לכם שלפני הבחירות הקודמות היו שני סוגים של מודלים. מודלים שהם מודלים מבוססים על נתונים משתנים וסקרים ודעת קהל. המודלים האלה בגדול טעו, למרות שחלק גדול מהטעות שלהם הייתה הטעיה פשוטה. למה? כי בעבר אנחנו היינו אומרים סקרים, ואז היינו אומרים זה 51-49, את זה כולם מבינים, ומבינים שזה צמוד. 56-44, כולם מבינים שזה צמוד. פתאום בא איזה מודל של הניו יורק טיימס, ואומר 90% סיכוי שטראמפ ינצח. עכשיו שוב, מה המשמעות בכלל של 90%? בבדיקות גנטיות שאומרים לך 90% ו10% לא טוב, אז זה סיבה להפסיק הריון. אז 10% זה המון. כן. בעולם. ואנשים לא מבינים את זה. והמודלים האלה לדעתי יטעו את כולם, כולל אותי, כפרשן. זאת אומרת, זאת הייתה המסקנה המרכזית שלי, אני לא מצטט את המודלים האלה יותר.
כן.
אני מצטט סקרים בתוך המדינות.
איזה מודלים אתה לא מצטט?
אני כל המודלים האלה בעיניי, הם לא נותנים לי כלום. אני רוצה להבין מה קורה בסווינג סטייטס, אני רוצה להבין איך סווינג סטייטס ימשיכו. עכשיו, כרגע, ממה שאני מביט פה, המודלים שכן צדקו, היה את המודל של הפרופסור האמריקני הזה, שזה הכל נתונים קשיחים, אתם זוכרים? הוא זורק פנימה אבטלה, מי שולט בקונגרס, נתוני תמיכה של נשיא לפי החודש האחרון לפני הבחירות, לא זוכר את זה, בסוף הוא מערבב את הכל ביחד, נתונים קשיחים לגמרי, והוא אומר לכם מי יהיה הנשיא. עכשיו, המודל הזה צודק כבר עשרות שנים.
כן.
יתרה מזאת, כשאתה מסתכל על הנתונים של 2016, אתה מגלה שמתחילת הקמפיין, עד סוף הקמפיין, שום דבר לא השתנה בסקרים. זה גם כדבר מדהים. תחילת הקמפיין, זאת אומרת, הקמפיין לא היה משמעותי בכלל. הפער הזה של 3% להילרי, 2-3% להילרי, שבסוף היא כאילו במרכאות ניצחה בו והפסידה, הוא היה קם גם בהתחלה. ולכן מה אני אסתכל עליו זה על נתונים בהתחלה, ברגע שיהיה לנו מועמד, ואז ועל המצב הכלכלי, ובערך ביוני אני אוכל להגיד לכם אם בעיניי טראמפ הוא הפייבורית. בנתונים של היום, מה שאני רואה, כרגע הוא נראה כמו פייבורית. אבל אני עוד לא הולך על זה כאימור.
כן, ברור, עוד מוקדם מדי.
כן.
אז בואו נסתכל שנייה אולי מהמבט אחורה לשנה שהייתה, ואז טיפה קדימה לשנה שהתחלנו עכשיו. במקום ככה לסכם את השנה, בוא נדבר על נגיד שניים שלושה סיפורים. נבקש ממך קודם כל להגיד מה בעיניך היה הסיפור הכי overrated של שנת 2019.
סיפור ההדחה של טראמפ. overrated. תראו, אלף אני מסתכל על סקרים.
מה זה היסטוריה?
כן, סבבה, אוקיי, 100%. את יודעת, זה כמו סיכומי שנה. אני לא יודע, משהו דפוק בי. אני לא מתעניין באנתולוגיות, אני לא מתעניין בסיכומי שנה. הזמן זורם, אני כאילו לא... השנה שהייתה, איזה שנה הייתה, מה שנה הייתה, כאילו שום דבר לא נקטע.
למה זה overrated? למה זה overrated?
עכשיו, ההדחה היא בעיניי overrated, בגלל ש... משום שמהרגע הראשון זה סיפור מת מבחינתי. ההיגיון הבריא של הזרים, לפעמים, את יודעת איך זה, כשאתה עיתונאי זר ואתה מנסה להבין סיפור על מדינה, עדיף שלא תקרא את התקשורת שלה. זאת אומרת, לפעמים כדי להבין הכי טוב את אמריקה, אני קורא את הצרפתים ואת הבריטים.
זאת אומרת, כדי לקרוא את ארצות הברית, אתה קורא את הגארדיאן?
לפעמים. לפעמים כדי להבין את ארצות הברית הכי טוב לי לקרוא את הזרים. למה? כי האמריקאים כל כך שקועים בתוך הדרמה וההיסטוריה וזה שהם רוצים שזה יהיה כמו ניקסון והעמדות הפוליטיות שלהם שהם לא רואים את השורה התחתונה שכל ישראלי ברחוב כן רואה. והישראלים אומרים, היי, ידיחו אותו? לא, לא ידיחו אותו. אוקיי, אז מה היה לנו פה בעצם? היה לנו פה political posturing. עכשיו, תסתכלי על הסקרים אפילו, טל. ההתחלה של סיפור ההדחה, הסוף של סיפור ההדחה, האמצע של סיפור ההדחה. הסקרים לא נורא משתנים. זאת אומרת, לא קורה פה משהו, הוא נחלש באמצע, עכשיו הוא התחזק, אז מה? כאילו, עכשיו, אני לא אומר שזה לא ישפיע, זה הולך להשפיע.
זה יכול להשפיע לרעה על ביידן.
זה יכול להשפיע לרעה על כולם, זה יכול להשפיע גם לטובה, אולי זה לחלך אותו, אני לא יודע. אני חושב דרך אגב שהדמוקרטים לא עשו את זה בגלל 2020. ההשפעה היא על 2020. הדמוקרטים עשו את זה בגלל שהם אשכרה אמרו לעצמם, אם אנחנו לא עושים את זה, זה ההסבר שאני שומע מהם.
כן.
ואני מדבר איתם. הם אמרו, תראה, אם אנחנו לא עושים את זה עכשיו, הבן אדם יכול לקחת את כל הממשל האמריקני, להעלות אותו על רכבת, ולהתחיל להדפיס פמפלטים במשרד האוצר האמריקני לבחירות. הוא יכול להתחיל לחלק כסף. אם הוא לא יבין שיש מחיר למעשים שלו, אז אנחנו נהיה במצב שהוא פשוט יגנור את המשטר.
הרתעה, כוח הרתעה?
לגמרי. זה הטיעון שלהם. לא היינו יכולים אחרת. ולא שיקול פוליטי. יכול להיות שזה ידפוק אותנו, הם אמרו. אני חושב שזה האיגו של ננסי פלוסי, החשש שלה מהבייס של המפלגה הדמוקרטית. הרבה דברים קרו כאן. אבל זה היה בעיניי overrated. כן, זה היה overrated.
אוקיי, אז underrated. מה הסיפור?
כמובן, אם הוא יודח, אפשר יהיה להשמיע אותה.
נעשה לך מיקס. כן, כן. לפי התוצאות של הדברים, נעשה לך מיקס פוליטי.
כן.
אז בזרם הזמן האינסופי שהוא שנת 2019, מה היה הסיפור הכי underrated?
אני חושב שהגירה והחומה. אני חושב שהגירה, משום שבחודש אוקטובר 2019, היה הפעם הראשונה בהיסטוריה האמריקנית מאז תחילת הרישומים, שבו נכנס בחודש אחד אפס פליטים לארצות הברית. אפס, אפס. אמריקה לא העניקה מקלט לאף אדם. אני לא מדבר על אנשים שחצו את הגבול בצורה בלתי חוקית. כאלה היו. וגם הם מעט מאוד. אבל אפס אנשים שנתנה להם מקלט. זאת המדינה שיש את הפסל של החירות בכניסה שלה. זאת המדינה שהיהודים ברחו אליה. זאת המדינה שנבנתה כמדינת הגירה. אני מדבר על אנשים שבודקים אותם קודם בצורה חוקית. אפס. עכשיו זה היה מכוון, זה היה נתון שהממשל רצה אותו, הוא נפל לו חודש, שנה לפני הבחירות. וואו, בעיניי זה סיפור.
שאתה אומר שזה underrated, אתה מתכוון שלא דיווחו על זה מספיק פה או בארצות הברית?
אני חושב שגם לא דיווחו על זה, גם הדיווח בארצות הברית כרגיל.
שם עוסקים בזה.
כן, אבל הוא רווי כולו שוב פעם, הוא רווי כולו בפוליטיזציה. כלי, אחד הדברים שקורים זה שאנשים שבאמת קראו את הספר, מבינים שהעמדות שאני מביע בספר, הם, במידה מסוימת, הביקורת של הארץ כלפי שהן שמרניות, יש לה על מה להסתמך, כי אני לדוגמה כותב שם שהאוכלוסייה האמריקנית חוותה הכפלה של מספר האנשים שנולדו מחוץ לתחומי אמריקה משנות ה-70 לשנות ה-2000. הכפלה מ-6% בערך ל-12%, foreign born. מה זאת אומרת? למה שאנשים לא יגידו, אני לא רוצה מאגרים יותר? את יודעת מה היה השיעור של העלייה במאגרים הלא רשומים, או הלא חוקיים, כפי שהרפובליקנים מכנים אותם? פי 3 מאז שנות ה-90.
עכשיו, ואובמה נתן להם תעודות זהות למספרים
לא,
אובמה, די
אובמה
גדולים.
אובמה הוריד, זה דרך אגב, אגדה של דונלד טראמפ. אובמה הוריד בצורה משמעותית. לא,
אובמה בעצמו אמר את זה, שהוא
זה
נתן...
זה דאסה, זאת אומרת, זה הדאקה, כן. הדרימרס.
כן.
הוא נתן הכרות לדרימרס, אבל אובמה נלחם כמו מטורף בכניסת הגירה. והרוב ההורדה הייתה בתקופתו. וטראמפ השלים את המלאכה לצורך העניין. אבל מה שאתה בעצם רואה בזה, ואז אומרים לך כל הליברלים האמריקנים, כן, אבל כל האזורים האלה שהם נגד הגירה והם בעד טראמפ, הם לא רואים מאגרים בעיניים. ואלה שרואים מאגרים בעיניים, שזה בניו יורק, הם בעד מאגרים.
אני not true. אני יכולה להגיד לך, הייתי לפני חודש בניו מקסיקו, שזה מדינה שהשיעור ההיספנים שם הוא עצום חצי בערך, וגם בדרום קליפורניה הייתי. ואם יש דבר שמעסיק את הקהילות היהודיות שבקרבה אני תרחתי, זה הנושא הזה של מה שהולך בגבול, הם פשוט באובססיה.
מה
קודם כל, קהילות שלמות יהודיות שמגויסות לכספים, להביא כסף למחנות כביכול שנמצאים בגבול, והם גם עסוקים בזה מבחינת מדיניות ללא הרף. הם לא יודעים שום דבר על ישראל, והם יודעים הכל על מה שקורה בגבול הדרומי, והם עסוקים בזה, הם קוראים לעצמם חלקם, שוב, זה קהילות יהודיות, קוראים לעצמם הרזיסטנס, במובן של לעזור ומדי מדהים.
כן, הם מסתירים משפחות, אני מדבר איתם.
זה מעסיק אותם 24-7, הרבה יותר מכל נושא אחר בארצות הברית, מיסים, בריאות, או מי בחר טראמפ או...
אז אני חושב שהנושא הזה היה underrated במובן הזה, שאני חושב ש... מה זה חושב? אני לא חושב, אני יודע, אני קובע על בסיס הסקרים והאקזיט פולס. כאשר שאלת האמריקנים בסווינג סטייטס שהכריעו את הבחירות, מה הנושא הכי חשוב להם? אם הנושא הזה היה הגירה וטרור, הם הצביעו לטראמפ בפער של עשרות אחוזים.
כן.
אם הנושא היה כלכלה, הם הצביעו להילרי קלינטון. הרעיון, הייתי אומר, המטריאליסטי, סלש מרקסיסטי, פרוגרסיבי, איך שתרצי להיות, השמאלני, שכל הבעיה זה שהעובדים עם הצווארון הכחול, הם איבדו את העבודה שלהם. ובגלל זה הם עכשיו חרבנו על וושינגטון, תסלחו לי על הביטוי, אז זה רעיון מאוד פטרנליסטי ומופרך. יש איומים על זהות ואיומים על קהילה, וכשאומרים לך, אבל המאגרים והפליטים, הם לא מגיעים לשם, הם לא מגיעים לאפלאצ'ן מאונטנס וכך הלאה. ואז אני אומר להם, תגידו, אתם חושבים שאנשים האלה מפגרים? הם לא רואים טלוויזיה, הם לא רואים NBC, הם לא רואים CBS, הם לא רואים שיש יותר זרים במדינה שלהם. הם חשים את זה, הם רואים את זה, והם לא רוצים את זה. והם לא כולם גזענים. חלקם הם אנשים שהצביעו לאובמה.
כן.
חלקם, זאת אומרת, יש ביניהם גזענים, אבל זה לא עניין של גזענות. הם פשוט לא רוצים שהחברה שלהם תשתנה, ואתם הוצאתם אותם מהמעגל, הפכתם את כולם לגזענים. עכשיו, בראש וראשונה, הפעולה של טראמפ היא פעולה מבוססת זהות. טראמפ אמר על עצמו, וזו ההתפתחות הכי חשובה בעיניי בשנים האחרונות, הוא אמר על עצמו מהו. הוא אמר, אני לאומן.
כן.
I'm a nationalist. Use that word. וזה עשה המון רעש וזה, אבל זה לא היה ספין. זה מצא חן בעיניו. הוא הבין שזה מסתדר לו, זה מסתדר עם אמריקה פרסט.
בדיוק, הוא הגדיר את זה באמריקה פרסט.
הוא אמר, I'm a nationalist. עכשיו, לאומנות אנחנו יודעים מהי. אבל שימי לב, אף אחד לא אימץ את זה. הוא עדיין פופוליסט. למה? כי הם לא מאמינים. הם עדיין לא מאמינים. הוא אמר, אני לאומן, הם לא מאמינים למה שהוא אומר. זאת אומרת, הוא לא מבין, הוא טיפש, הוא סתם משתמש במילה הזאת. אולי הוא לאומן כלכלי כמו סטיב בנון, אנחנו לא יודעים.
אבל אתה יודע שלפעמים, כלומר, אפשר לתאר את זה כלאומנות, איזושהי עמדה אידיאולוגית וכו', אבל הרבה פעמים הרטוריקה שלו היא אכן רטוריקה גזענית, כלומר, שמדבר על כל האנשים המקסיקאים שעוברים את הגבול ולכן צריך גדר. זה לא איזה קטגוריה מתחום מדעי המדינה, זה משהו אחר.
לא, לא, חד משמעית, אבל לאומנות הולכת יד ביד עם גזענות. הוא לאומן עם היבטים אתניים, וניחוח שהוא בהחלט ניחוח גזעני בחלק מההתבטאויות שלו. יש תמיד שאלה לגבי טראמפ, האם הוא מבין לגמרי את מה שהוא אומר עד הסוף. ואני אגיד לכם משהו שאמר לי הביוגרף שלו, מייק דאנטוניו, שכתב לה ביוגרפיה נהדרת, שאני חושב שהיא נקראת Never Enough. וטראמפ זרק אותו, באיזשהו שלב זרק אותו מהחדר, ובזה נגמר השיתוף פעולה. טראמפ התחיל לשתף איתו פעולה, ואז דאנטוניו אמר לי, תראה, טראמפ, כשהוא התחיל את הקמפיין שלו, והוא רצה להגיד מקסיקנים הם אנסים, וזה, הוא לא יודע שהוא רצה להגיד מקסיקנים הם אנסים, והם באים, והם רוצחים, מקסיקו שולחת לפה אנסים, וכל הדברים האלה. אני עושה פה, אני לא נותן, זה פרפרזה, זה לא ציטוט.
הוא אמר, כן, כן, הוא אמר, הם באים לפה, הם שולחים לכאן אנסים.
הם לא שולחים לכאן את הטובים שלהם, הם שולחים לכאן את האנסים. וכך הלאה. הוא ידע שהוא רוצה להגיד מקסיקו, אונס, רצח. את זה הוא כן ידע. איך זה מסודר במשפט, זה לא חשוב לו. ובמובן הזה זה כן תחכום טראמפיסטי, וכשאני אומר תחכום, זה בית גזעני ממש. טראמפ, כשהוא אומר לחברות הקונגרס האמריקניות, תחזרו מאיפה שבאתם, וחלקם נולדו באמריקה,
כן.
לא ילחן אומר, אבל חלקם נולדו מאמריקה, הוא בעצם מה אומר? הוא בעצם שולל את הרעיון של אזרחות.
של אנשים בעלי צבע אחר.
יש מוצא קדמוני, המוצא הזה הוא הדבר המשמעותי בחייך ויותר חשוב מאזרחות. זה רעיון אנטי-ליברלי במובהק.
ברור.
זה כבר, זה רעיון שחורג מתוך המתחם של לאומנות שחיה בתוך הממסד המדינתי, והוא הרבה יותר קרוב לתוך עולם גזעני.
אוקיי, אז אני יכול להבין למה הגירה היא נושא אנדרייטד בעיניך, כי בעצם מסתתרת פקעת שלמה של משמעויות. מה הסיפור במבט קדימה ככה ל-2020? מה הסיפור הגדול בעיניך?
הבחירות.
הבחירות, נעשה על זה פודקאסט.
כן.
אוקיי. הבחירות, אבל זה עוד המון המון זמן. אז יהיו סיפורים עד נובמבר 2020.
תראו, הסיפור הגדול הוא בעצם...
כמובן, תאזינו כל שבוע לשמוע את הסיפורים, אבל...
א', אני אקשיב לכם, ואני כבר התחלתי.
תודה.
ושתיים, אני חושב שהסיפור, בעיניי באמת הסיפור הכי גדול לפני ליל הבחירות בפוליטיקה האמריקנית, זה המועמד הדמוקרט. וזה סיפור יותר גדול מאשר מי יהיה המועמד הדמוקרט. זה סיפור ממש של הכרעה היסטורית של המפלגה. כשאני מדבר עם החבר'ה שדיברתי איתם בטראמפלנד, הקורא פחם ואחרים, הבן אדם היחיד שמכירים זה ג'ו ביידן. והבן אדם היחיד שמוכנים להשקול להצביע לו זה ג'ו ביידן. עכשיו, ג'ו ביידן קצת מזכיר לי בשלב הזה את טראמפ.
מדהים, כאילו... אני חזרתי עם אותה התרשמות מהסיור בניו מקסיקו וקליפורניה, אז... אמרתי את זה פה כבר כמה פעמים.
אין name recognition לאחרים.
בדיוק.
הם לא יודעים מי זאת אוקאסיו קורטז, הם לא יודעים מי זאת. הם לפעמים אומרים, זאת שעושה בעיות, זה לא ברור אם מדברים על ננסי פלוסי, היא אישה, אז היא עושה בעיות, את מבינה אותה. אז זה לא ברור אם זה...
זה לא, אבל... ננסי פלוסי מוכרת.
אבל ג'ו ביידן, כן, אבל אני מדבר על... את יודעת, רוסט בלט. ג'ו ביידן, הם מכירים אותו, והם אומרים, כן, כאילו, אין להם, הם לא מתים לו, עליו. אם יהיה משבר כלכלי, יכול להיות שהם יצביעו עבורו. אבל הם לא, אין להם התנגדות.
אבל מדהים שהוא חזק בקרב האפרו-אמריקאים. מה שמדהים
זה, המדיה האמריקנית, כל הזמן מטפטפת, כמו שהיא טפטפה שזה לא יהיה טראמפ. אני ממש זוכר, אני חזרתי, וחברים שלי, עיתונאים בכירים באמריקה, ממש... המצלמות נסגרו, ואנשים אמרו לי בחדר, אל תלך על זה. אנחנו שומעים את השאלות שלך, אל תלך על זה, אנחנו מזהירים אותך, אתה לא יודע אם הייתי עכשיו
אז
בטלפון.
אז אתה אומר שעכשיו הם אומרים שזה לא יהיה ג'ו ביידן?
באופן כללי, הברנג'ה האמריקנית...
השוואה מעניינת מאוד.
האליטה האמריקנית אומרת, זה לא יהיה ג'ו ביידן. היא אמרה מההתחלה, אין מצב שזה יהיה לא, ג'ו ביידן. זאת הייתה הנחה, זה לא יהיה ג'ו ביידן. הוא זקן מדי, והוא בזה, והוא נוגע בילדים, וכל הדברים האלה. ומה השתנה בסקרים? התשובה היא שלפי ממוצע של RCP, של
באמת אני חושבת שבאיווה הוא לא יצליח, אבל אחר כך הוא שורד, זאת אומרת, הוא...
תראי, אפשר לדעת, הוא לא קמפיינר טוב, הוא באופן ברור לא קמפיינר טוב, לא כמו...
אומרים שהקמפיין שלו מבוגר, כל הפעילים שלו...
לא כמו אובמה ולא כמו טראמפ. כן. הוא לא קמפיינר טוב כמוהם, אבל אני מזכיר, טראמפ זה היה קמפיין, זה היה פשוט בכל מקום, זה היה פשוט שורה של אסונות, שמסיבה כלשהי, מעולם לא חדרו. וכל פעם הם אמרו, אני לא יודע אם את זוכרת, הוא ייעלם עד, הוא ייעלם עד, הרפובליקנים, הוא לא ישרוד את זה, הוא לא ישרוד את זה, והוא שרד את זה. ויש מאמר נהדר שקראתי השבוע של ברוקס בניו יורק טיימס, והוא אומר, אין יותר פוליטיקה, יש רק סוציולוגיה. אני, כדי להבין מי מצביע למה, אני צריך להסתכל עם, עם אלה מהגרים שהגיעו לפני 300 שנה, מהולנד או מגרמניה. אם הם הגיעו מהולנד או מבריטניה, הם מצביעים להילרי. אם, זאת אומרת, המשפחות של 300 שנה... הוא אומר, בוקס, אין משמעות יותר בכלל לעמדות,
כן.
אינטרסים, באתי עם תוכנית, לא באתי עם תוכנית, כל מה שמשמעותי זה צבעי המקור המשפחתיים שלך. זאת אומרת, וזה נורא מדכא.
גומרת אליזבת וורן שיש לה I have a plan, יש לה plan לכל דבר, זה גומר אותה הגישה
כן.
הזאת.
כן.
אז זו בחירה אידיאולוגית, אז בעיניך...
יש לה תוכנית או אחת חלקי 64 של תוכנית.
כן. כן.
אז ממה שאתה אומר עכשיו, בעצם כאילו, אולי הדרמה היא לא דרמה, כאילו נשמע שאתה נמציא דרמות ובסוף ביידן נזכר.
לא, יכול להיות שזה יהיה ברני, אין לי מושג, יכול להיות שזה יהיה אליזבת וורן, אני חושב שהמועמדת באמת עם הכי הרבה תוכנית, ואני חושב שכעניין נשיאותי הכי מרשימה במשחק זה אליזבת וורן, אני חשבתי שקמלה האריס היא מועמדת מצוינת. אני ועמית סגל שנינו חשבנו שמרקו רוביו הוא מועמד מצוין במפלגה הרפובליקנית, ותראו איך מרקו רוביו גמר. זאת אומרת, האנשים האלה הם אנשים בהחלט זה, וזה יהיה מאוד מעניין לראות נניח ברני סנדרס או אליזבת וורן מול דונלד טראמפ, אבל אני שומע הרבה מאוד מאמריקאים שהם לא סובלים את אליזבת וורן, שיש לה איזשהו בעיה של, שאני לא יליתי עליה בתור זר של, של תקשורת בין אישית, שהם לא מרגישים את הדבר הזה. שוב פעם, קשה להבין את הקודים האלה, ושוב פעם, צריך אף פעם לא להישמע לאנקדוטות. אני ממש מדגיש את הנקודה הזאת. אנשים חוזרים מאמריקה, הם שמעו, היה להם נהג מונית. זה לא כן, חשוב ברור. בכלל, אלא אם כן, זה עולה בקנה אחד עם, עם הרבה מאוד דאטה שראינו קודם.
בואו ננסה, אוקיי, עכשיו ננסה את החטא הקדמון, או אחד החטאים, ננסה להשוות בין מדינות לא קשורות, חוץ מהעובדה שמדברים עם אנגלית.
אוקיי.
היה לנו בחירות בבריטניה לא מזמן.
כן.
אז אולי ננסה, אולי נתחיל בניצחון.
כן.
של בוריס ג'ונסון, שגם הוא עם איזשהו מסר, אולי דומה, לאומי, בריטי, ניקח את הגורל שלו לידינו, בריטן פירסט, בלה בלה בלה.
כן.
מה אתה לוקח מהניצחון שלו?
תראה, אני לא חושב, הגזר הדין שלי על בוריס ג'ונסון אף פעם לא היה קשה כמו של העיתונות הבריטית, הליברלית הפרוגרסיבית, אני לא חושב שבוריס ג'ונסון הוא לאומן, אני חושב שבוריס ג'ונסון הוא שמרן אקסנטרי, במיטב המסורת של השמרנות השוביניסטית הבריטית, כולל כל המוזרויות שלו והליצנות. עכשיו כמובן שברוח הדור הזה הוא בן אדם הרבה יותר רציני מקודמיו, הרבה פחות רציני מקודמיו בתפקיד, עם ציונים הרבה פחות טובים מהם בלימודים קלאסיים, והרבה יותר שערורייתי, ויש גם מוטיבים שהם מוטיבים לא נעימים בחלק מהרטוריקות שלו, אבל הבן אדם היה ראש עיריית לונדון, הוא היה די פופולרי בתפקיד הזה, אני פגשתי אותו כמה פעמים, אני ראיינתי אותו, הוא איש מבריק בכל קנה מידה, הוא היה עורך של הספקטייטור for God's sake, הספקטייטור זה העיתון המרכזי של השמרנות הבריטית, הוא היה חבר במועדונים, בולינגווד, המועדונים הכי, אתם יודעים, אריסטוקרטיים של האוניברסיטאות שלו ושל איתון. באמת, בן אדם כזה, להגיד שהוא כאילו שווה ערך לטראמפ, תראו גם מה הוא אומר אפילו לסכסוך הישראלי פלסטיני.
לא, אבל הבדלנות הזאת, לכנס את בריטניה פנימה, להתנתק מהארגונים הבינלאומיים, אנחנו, אתה יודע, לא נכנסים לאישיות, ברור שלא...
אני לא יודע, תראי, לגבי בוריס ג'ונסון, אני באותה מידה הייתי יכול לראות אותו עושה דבר בדיוק הפוך. אני חושב שהוא בהחלט יש בו מימדים אופורטוניסטיים. אני לא חושב שהוא שמרן בסגנון אדמונד ברק. אני לא לוקח אותו לשם. אבל אני חושב שבסך הכל, אם אני צריך לתת צפי לגבי מי הולך להיות מנהיג שאנחנו נדבר עליו עוד 15 שנה. כמובן שהתקופה של טראמפ, גם אם היא תסתיים בעוד שנה וגם אם לא, תהיה מאוד מאוד משמעותית. אבל בוריס ג'ונסון, אלא אם כן תהיה איזה, יהיה איזה סקנדל כזה, חברה שלו, את יודעת, דברים כאלה, is here to stay. ובמובן רחב מאוד, הוא, הוא, הדרך שלו היא הדרך שבעיניי הדמוקרטיה, החברים הבריטים שלי ירגו אותי, הדמוקרטיה הבריטית שורדת. זאת אומרת, הדרך שהנתיב שבו הוא הולך, הוא נתיב שבו הדמוקרטיה הבריטית שורדת. אני גם כתבתי את זה אחרי הברקזיט. הברקזיט במובן מסוים היה המקום שבו, זאת אומרת, זה מה שמנע את נייג'ל פראג', זה מה שמנע את טראמפ, זה מה שמנע את הקרע הסופי של הדמוקרטיה הבריטית. האנשים האלה, המרד שלהם היה מרד חיובי, הוא בסוף נגמר בראש ממשלה, ובזה שלא לוקחים זכויות למיעוטים, ולא בוגדים בעקרונות של בריטניה ובריטניה, ואת יודעת, כל הנהי והבכי הזה של הבריטים, לא יהיה להם תרופות, לא יהיה להם מזון, הכלכלה הבריטית כולה תקרוס, שוב פעם, אנחנו ניפגש פה אחרי הינואר, יש לי תחושה שהאנשים שקנו נמוך, אנחנו בגלובס, לא הולכים להצטער על זה, במקרה הבריטי, זאת התחושה שלי.
כן, אם, אגב, יודע מה, נמשיך קצת בתמות של גלובס, אני חושב שבאותה מידה, אבל חלק מהאנשים שהצביעו בכל הרי הפחם הבריטיות לשעבר, איפה שהיה מכרה שנסגר ואנשים מיואשים, לא בטוח שהם מבינים מה הם הולכים לקבל מבוריס ג'ונסון, כי אחד החזון שלו זה למין, עכשיו קוראים לסינגפור על התמזה, כלומר להפוך את בריטניה לעוד יותר מקלט מס, עוד יותר שוק חופשי, עוד פחות רגולציה.
או כשהוא היה עורך הספקטור, או מיד אחרי שהוא היה עורך הספקטור, הספקטור פרסם מאמר, אני זוכר שקראתי אותו שגרתי בלונדון, שמדבר על להפריד את לונדון מכל שאר המדינה, ולהפוך אותה לעיר מדינה בסגנון ונציה, כדי שהם לא יממנו את כל העניים הבריטים. זאת אומרת, על זה אנחנו מדברים. אני מסכים איתך, אבל אתה יודע, זה בדיוק מה שקרה לונדון. יש לי חברים אמריקנים ואני אומר להם ומסכימים, אתם רציתם שהפוליטיקה הישראלית תהפוך להיות קצת יותר אמריקנית, ומה שקרה זה שהפוליטיקה האמריקנית הפכה להיות הרבה יותר ישראלית, וזה קרה בדיוק גם בבריטניה. תחשבו, מעמדות שכבות מוחלשות שהיו מצביעות עם השמאל בגלל איגודי עובדים, עכשיו אני הולך לחברים שלי בלייבור ואני אומר להם, תראו, אתם תמיד הסברתם שהחבר'ה האלה, גם השמרנים הסבירו, החבר'ה האלה מצביעים לפי הקצבאות שלהם, לא רוצים שיקצצו להם את הקצבאות, זאת אומרת, זאת ממש הספעה אסטרטגית מבחינתם, הם נמצאים on the dough על האבטלה כבר שלושה דורות לפעמים, בעיירות האלה בצפון, והם לא רוצים שיבטלו להם את זה, בגלל זה הם עצמים ללייבור.
כן.
אז, נו, אז מה קרה? אז אני שואל אותם, מה קרה? למה היום עצמים לג'ונסון? אני אומר, נשבר להם. הם לא, זה, וחוץ מהם, הם מסוגלים להתחבר לג'ונסון. כל הגיחוך העצמי הזה, וכל הדבר הזה, וג'רמי קורבין הוא איש נורא.
זהו, speaking of labor, מה שנקרא, וזה אני חושבת, עוד רק תענה לנו לזה לפני השאלה האחרונה, איך זה, מה הדמוקרטים, או מה ברני סנדרס וליזבט וורן, אם להיות יותר ספציפיים, צריכים ללמוד מהמערכת הזאת בבריטניה?
אוקיי, אז כאילו היו כל מיני טקסטים כאלה, מיד השמאל הפרוגרסיבי נזעק לזה, שכאילו מה לא צריך ללמוד, זה לא אומר שצריך ללכת על המיינסטרים. אז כן, זה אומר שצריך ללכת על המיינסטרים. תראי, טל, אתם יכולים להסכים איתי, אני חושב ששמאל במהפך, עולה לשלטון דרך מיינסטרים, וימין במהפך לא חייב לעלות דרך מיינסטרים. ושמאל וימין לא מתפקדים זהה. הם לא מתפקדים זהה. בדמוקרטיות, ברפובליקות, השמאל, בגלל שהוא פרוגרסיבי, הוא הופך, והוא מאיים על ממסדים קבועים של כוח ועל מסורות. ולכן כשהוא רוצה לחזור לשלטון, א', בהקשר לשמאל הישראלי, הוא אף פעם לא חוזר לשלטון בשום מקום מזה שהוא אומר, אתם יודעים, האויב הזה הוא לא כזה גרוע כמו שאתם חושבים, והאמת היא שצריך לעשות אותו שלום, והאמת היא שאנחנו קצת אשמים. אני לא מכיר דוגמאות למהפכים כאלה. אוקיי, לפעמים הם אומרים, המלחמה קשה מדי. אבל אם אין מלחמה, אין כאילו. אבל בהקשרים של העולם המערבי, שמאל עולה לשלטון דרך אזרחי, דרך כלכלה, דרך מיינסטרים. אני מזכיר לכם, אובמה מול קלינטון. כן. מי הגורם הקיצוני באובמה מול קלינטון? אני מדבר על לפני 2016, לפני 2008. קלינטון. קלינטון אומרת, אני הולך לעשות יוניברסל הלטקר, אני הולך, ננצל את הרגע הזה, גם אתה יכול להיבחר עכשיו, אנחנו הולכים להפוך את אמריקה. מה אובמה אומר? לא, 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 אנחנו הולכים פה על מיינסטרים. אובמה הוא הימני מביניהם. אנשים שוכחים את זה.
המתון.
המתון, והיא, הבייס של המפלגה הדמוקרטית הלך איתה. חוץ מהעניין של הגזע שהיה מאוד משמעותי בקטע שלו, אידיאולוגית היא הייתה הרבה יותר שמאלה ממנו, היוניונס הלכו איתה, ואובמה נבחר ככה. ואני חושב שאחד מהדברים האלה, וזה נכון לגבי בריטניה, וזה נכון לגבי וורן ולגבי ברני סנדרס, זה שאם הם לא יצליחו למצוא איזשהו מרחב של מרכז מסוים, אז אין צ'אנס, וכל מה שאני אומר הוא תחת כוכבית אחת קריטית. וזה המצב הכלכלי.
אני רק...
המצב הכלכלי... לא, לא, אבל אני יודע שאני גודל בעצמן.
לא, לא, על ה...
אני חייב להגיד משהו על המצב הכלכלי. בעיניי, אם אנשים מוכנים לאכול הרבה שיט מטראמפ וממשל טראמפ, כי המצב הכלכלי באמריקה הוא פשוט סופר מעולה כרגע.
זה אנחנו מסכימים.
אם המצב הכלכלי יתערער, אם המצב הכלכלי יתערער, אז אנחנו נמצאים שוב פעם במה שאני קורא לו בספר, בגרסה האנגלית, דרך אגב, a radical moment, רגע רדיקלי. ברגע רדיקלי, גם ברני סנדרס ואליזבת וורן יכולים לקרות.
לא יכול לקרות, לא יכול להספיק לקרות כבר ב-2020.
יכול לקרות.
רגע רדיקלי כלכלי?
לגמרי.
איך?
זה אורי יכול לפרט יותר טוב, אבל יש לנו
אפשר. אם אין לנו משבר עכשיו בעצם, זה משבר.
יכול להתפתח בקצב כזה עד נובמבר?
יש לנו, אם לדוגמה עכשיו מתפוצץ הסכם סחר, או לדוגמה השוק רואה שיש הסכם סחר פרוביזורי, אבל הוא ציפה ליותר. יחד עם הרמות שבהם השוק נסחר כרגע, זה כמעט מתבקש. אין לנו סיבות, אנחנו לא רואים סיבות או מניעים עמוקים להמשכי צמיחה, בהרבה מאוד עניינים, אנחנו רואים משברי עומק בסין, ואני יכול עכשיו לספר לך, יש פה חדר שלם מאחורינו של אנשים שיכולים לעשות את שני הצדדים של המטבע הזה, למה אנחנו יכולים ללכת למשבר באמצע 2020, ומשבר כזה יכול לגמור אותו, כמו את בוש, לגמור אותו לגמרי, תוך זמן מאוד מאוד קצר.
טוב, הייתה לי איזושהי הערה קטנה לגבי האופן שבו שמאל וימין מנצחים, אבל אני אשאיר אותה לפרק אחר בפודקאסט, כי לא אני מרואיינת כאן, ואני רק רוצה לסיום שאלה אחרונה לשאול אותך, מה התוכניות שלך לסיקור ב-2020? גלה לנו קצת,
אני לא יכול לספר.
קצת, מה אתה הולך לעשות?
לא, אני לא יכול, אני באמצע, בדיוק באמצע.
חושב על זה בימים
לא,
אלו?
לא, אני באמצע כבר פעולות.
באמצע פעולות? אקטיביות.
מפה נוסע לנתב"ג.
אבל, לא, אבל אתה מטיסה, טיסה,
אבל
נכון?
אבל אני חושב שאני אתחיל לנסוע הרבה יותר מוקדם. ו...
זאת אומרת, לא במאי, אלא לפני שידעו מי המועמד הדמוקרטי?
אני אומר שלא נסעתי כבר. אבל, אבל אנחנו...
חזרתי הלילה אני, במקרה.
אני חושב ש... תראו, 2020 זה לא 16.
כן.
האג'נדות... לא הולכות להשתנות מהותית, הן ברורות, אנחנו נמצאים שם, הגירה, כלכלה טובה, השפעות של משברים מקומיים כמו משבר האופיואידים, שעכשיו יש המון מחקרים על איך הוא סייע בעצם
עליית. אבל בוא אני אחדד את השאלה שלי, מה עובד טלוויזיונית עבורך? אני מחפשת קצת לשמוע אנקדוטות מחייך, מה עובד טלוויזיונית, סדרות, או מה אתה ככה...
א', אני תמיד חושב...
מה הפלפל שלך, מה הג'וס לקראת 2020? אני בטוחה שכבר התחלת לעבוד.
זאת אומרת, מה שאני עושה בעיקר בחדשות זה סדרות ופרויקטים כאלה. אני חושב ש... אני תמיד חושב בטלוויזיה, זה כאילו הכל, זה כמובן מהות ועיתונות וזה, ואני תמיד חושב על תמונות.
למאזינים שלנו, נדב עשה עכשיו פרצוף רציני מאוד.
כן, פרצוף כזה כאילו חיכה את הפלצנות הנהוגה בחדרי החדשות. אז השאלה היא, מהי התמונות? מהם התמונות? תמונות מדברות, ולא רק הדרך שבאת לספר אותם,
הבנתי, גדר.
או הקריינות שכתבת, אלא מהם התמונות של אמריקה? זה המקצוע שלך.
אני אומרת גדר.
מה?
אני אומרת גדר.
גדר?
זה בבטן שלי, אני מרגישה ממך גדר. בסיום הרעיון הזה.
זה קצת מעליף שאת אומרת גדר, בגלל שטראמפ היה מאוד נעלב ממך, כולם מקים גדר.
חומה.
The wall.
כן.
אבל אני חושב שאנחנו צריכים לחשוב על התמונות האלה של אמריקה. אני חושב שזה, אני חושב שהתמונות של אלימות. אלימות באמריקה, אנחנו רואים זה עכשיו עם הקהילה היהודית.
כן. ולא הספקנו אפילו להיכנס לזה טיפונת, כי היה לנו פרק קודם עם רוזנר באמת על הנושא, על הנושאים היהודיים, אבל אנחנו לצערנו נאלץ לקטוע את הפודקאסט, כי כל כך מעניין להמשיך ולדבר, ואולי במהלך השנה עוד נסכים, אם יהיה לך זמן, לבוא להתארח פעם נוספת אצלנו.
בשמחה.
נדב אייל, תודה רבה.
תודה.
תודה רבה. תודה. אורי, נעבור לפינאץ שלנו, לפינה זוטרה, זו של דברי הזוטות.
קדימה.
רשת השידור של קנדה שידרו בחג, בחג המולד, את Home Alone 2, לבד בבית, מי שזוכר את הסרט המאוד מפורסם הזה. טראמפ היה לו בסרט הזה הופעת אורח, הוא חולף בכל בו על פניו של הילד, ועושה לו כזה, מחליק לו כיף, כמובן, זה צולם לפני הרבה שנים. ומסתבר שבקנדה חתכו החוצה את ההופעת האורח, את הקמאו של טראמפ.
צנזרו את טראמפ.
צנזרו, נוצרה סערה טוויטר, ביקורת, מה פתאום הקנדים ככה מתנהגים, ואז רשת השידור אמרה להם, תקשיבו, חתכנו קטעים, אבל עשינו את זה כבר ב-2014, ולא חתכנו רק את טראמפ, חתכנו גם עוד דברים. אז סוג של התנצלו. אבל זה ראיתי ככה את שערות הטוויטר הצפויות מאליהן. נחמד.
יפה.
מה אתה מביא לנו?
נשאר בסערות הטוויטר, האם כי דווקא זה לא סערה, זה אחד הדברים נחמדים בטוויטר, לפחות בעיניי אני מוטה, אבל אובמה מפרסם, פרסם בשבוע האחרון את המלצות, עד סוף השנה שלו, הוא מפרסם יום אחרי יום, המלצות לספרים, סרטים, מוזיקה, אגב מי שבעניין, אפשר למצוא פלייליסטים של אובמה בספוטיפיי, תחשבו מה שתחשבו על הבן אדם, יש לו בעיניי לפחות טעם לא רע במוזיקה, כן.
רוצה לציין שניים מהספרים שהוא המליץ?
לך את זה.
אני אגיד? אז דווקא אחד, אני חושבת שלא תהיה ברירה, גם אנחנו נצטרך לקרוא, קוראים לזה The Age of Surveillance Capitalism. קפיטליזם, התעשרות, הון על בסיס אגירת המידע והמעקבים שכולנו...
קפיטליזם המעקב.
קפיטליזם המעקב, כתבה את זה מישהי בשם שושנה זאבוף, נשמעת קצת כמו מבני עמנו, אבל אני לא בטוחה עד הסוף. איך מתעשרים לעשות כסף על הגב של הפרטיות שלנו בגדול. והוא המליץ גם על הספר Normal People של סלי רוני. זה, תחכה ל-2020, כי זה עומד להיות... סרט. אז שווה לחכות את ההמלצה של אובמה.
הורדתי סמפל בקינדל, אני מתוודה.
כן? כל הכבוד, זריז אתה.
אוקיי, עד כאן, האזנתם לעוד פרק של גלובסטוק, אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו באתר גלובס ובאפליקציות הפודקאסטים השונות.
ואתם יכולים למצוא גם את המדריך לטרמפיסט באפליקציה הפודקאסטים האהובה עליכם, לעקוב אחרינו בלחיצה על הכפתור הפולו או הסאבסקרייב, נשמח מאוד אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט.
תודה לאורך הפודקאסטים, רון טוביה. אני אורי פסובסקי.
אני טל שניידר.
תודה רבה. ביי. עד כאן המדריך לטרמפיסט, מוזמנים לעקוב אחרינו באפליקציית הפודקאסטים, אהובה לכם, ונשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט.
וכמובן, אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו לקבוצת הפייסבוק, המדריך לטרמפיסט, כיף שם. ינואר מתחיל ואנחנו נכנסים, מחממים את האווירה לקראת הקאוקסס שיפתחו בראשון בפברואר.
תודה לאורך הפודקאסטים רון טוביה, אני אורי פסובסקי.
אני טל שניידר.
ניפגש בפעם הבאה, ביי.